לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של עולמות נפגשים, שלום לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום.
בתוכנית הזאת אנחנו עושים השוואות עם חוכמת הקבלה והמדע, ולאור זאת אנחנו לומדים קצת יותר על מהות חוכמת הקבלה, ומזה אנחנו גם לומדים גם על ההתפתחות של האדם. והפעם רציתי לדבר על כוחות נסתרים ביומיום. בדרך כלל אנחנו אומרים כוחות נסתרים, זה מייחסים את זה לחוכמת הקבלה, שהיא מתעסקת במקום לכוחות שאנחנו לא מרגישים. אבל גם במדע יש הרבה מאוד כוחות שפועלים שאנחנו לא מרגישים אותם.
רגע, מה אנחנו מרגישים? אני לא, אני, שאני קופץ למעלה, יש כוח שמושך אותי למטה. זה כוח לא נסתר.
אני אביא כמה דוגמאות דווקא, ונראה איך שאנחנו בכלל לא מודעים, בכלל שיש איזה כוחות בכלל שמזיזים אותם ופעלים אותם, אפילו בעולם שלנו.
כן.
אני אקח נגיד דוגמה ראשונה, ותכף נגיע לגרביטציה. אז קודם כל בכלל, יש כוחות מאוד מאוד חלשים, שגידים כוחות גרעיניים, כוח גרעיני חלש, כוח גרעיני חזק, שהם מחזיקים את האטום שלנו.
כן.
ויחד עם, עכשיו את הכוחות אנחנו בכלל לא מרגישים אותם, ברור, כבני אדם, אבל יחד עם זאת, בלי הכוחות האלה, אז האטום...
חומר לא היה קיים.
אז לא היינו קיימים, זאת אומרת, יש כוחות שמחזיקים אותנו, ואנחנו בכלל לא מרגישים אותם.
טוב, אנחנו גם גילינו אותם סך הכל, ושאלה היא אחרת, למה כל כך חשוב, אנחנו מגלים כוחות האלה או לא? הם פועלים, פועלים, אנחנו חיים, חיים. מה לגלות אותם או לא לגלות, לדעת עליהם או לא לגלות, כן, זה כבר דבר משני, העיקר שיש, כי בלי זה לא היינו קיימים.
עובדה שזה לא מספק אותנו.
כן, אבל יש עוד הרבה מאוד כל מיני תופעות שאנחנו ודאי שלא מגלים.
אז סתם נגיד בדוגמה הזאת שיש לנו, כרגע מדברים על הכוחות שבאטום, שבלעדיהם לא הייתה מציאות, ואנחנו בעצמנו לא היינו קיימים, ואנחנו לא מרגישים אותם. האם זה טבעם גם של הכוחות הרוחניים, שהם כאלה קטנים, ונדרש כזאת רגישות גבוהה, כדי להרגיש אותם? איך היית משווה את זה?
יש הבדל בין רוחניות לגשמיות.
Okay.
זה שני עולמות. זה שני סוגי הקיום, הייתי אומר כך. כוחות שפועלים לטובת עצמם, למשוך או לדבר טוב או לדחות דבר רע, מה שלעצמו של אותו האובייקט, הם נקראים כוחות האגו או כוחות החומריים או כוחות בעולם הזה, לא חשוב באיזה רמה, או זה ברמת החומר או דומם, או צומח, או חי, או אפילו מדבר. זה יכול להיות כוחות מחשבה, כוחות רצון, כוחות פעולה, פעולות, כוחות שקיימים בחומר החי, בחומר צומח, זה לא, לא, כבר לא חשוב. וישנם עוד כוחות שהם פועלים בחומר, שמטרתם להיטיב לזולת, להשפיע, לתת מעצמו, שקודם כל אז מצטרפים לזולת, סופגים את הרצון שלו, ואז עובדים לפי הרצון שלו. זאת אומרת, לעבוד לפי רצון הזולת, זה נקרא להשפיע לו. ואז זה עולם אחר לגמרי. כוחות האלה נקראים כוחות רוחניים, הם לא נמצאים בטבע שלנו, אנחנו יכולים להגיע להטבע הזה, לבנות את הכוחות האלה על ידי כוח הנסתר הכללי שנקרא אור העליון, וזה כן נמצא לפנינו.
אז איך היית מגדיר את חוסר הרגישות שלנו לכוחות רוחניים לעומת חוסר הרגישות שלנו לכוחות גשמיים, שגם אותם אנחנו לא מרגישים? אז מה ההבדל בין חוסר הרגישות הזה לחוסר הרגישות הזה?
חוסר רגישות לכוחות הגשמיים זה חוסר רגישות. שאנחנו יכולים על ידי כל מיני מכשירים, או איזה תרגילים.
תצפיות.
כן, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש, לגלות, לבנות מכשירים, מיקרוסקופים, טלסקופים, כל מיני מייצי החלקיקים וכן הלאה, שאנחנו יכולים למדוד אותם, לראות אותם, להרגיש אותם, ודאי שלא בעין שלנו, העין שלנו היא תופסת רק ספקטרום מאוד מצומצם של כל התופעות. אבל זה אפשרי. מה שאם כן, הכוחות הרוחניים, אנחנו לא מסוגלים לתפוס. האמת שהם לא קיימים. לפני שאנחנו לא מייצבים בתוכנו
תנאים מתאימים.
תנאים להרגיש אותם, לגלות אותם, הייתי אומר לייצב אותם. כי כל מה שאנחנו מדברים בחוכמת הקבלה על העולמות, פרצופים, ספירות ופעולות רוחניים, היינו בעל מנת להשפיע. מי עושה את זה בעל מנת להשפיע? אלה אדם שהוא יכול על ידי כוח עליון להגיע לדימוי לכוח עליון ולהיות גם כן המשפיע. אבל אם אדם לא מגיע להידמות לכוח עליון, לכוח השפעה, אז אין אף אחד שמשפיע, אז אין כוחות, חוץ מכוח העליון עצמו.
זאת אומרת, אדם הוא מפיק אותם, הוא בעצם מייצר אותם, כמו שאני בונה איזה תחנה ואני מייצר את האנרגיה. אם לא בניתי תחנה, היא כאילו לא קיימת.
נכון.
וניקח עוד דוגמה, כמו שאתה התחל...
כל העולמות עליינים וכל מה שבהם לא קיימים, אלא אם אדם מייצר אותם.
אוקיי. וזה... אם אנחנו עוד טיפה נתעמק בזה, ובמה זה שונה מכוח אחר שאני לא מרגיש אותו ואני פתאום מגלה אותו? כאילו, מה פה הניואנס? שזה כוח שאני חייב להפיק אותו, לייצר אותו, ורק אז אני אהיה נוכח בקיומו?
אותו דבר.
אותו דבר.
גם בעולם שלנו. אם אנחנו לא מגלים משהו, התופעה הזאת היא לא קיימת. היא קיימת אך ורק כשאנחנו מסוגלים לגלות אותה.
אנחנו מורגלים מאוד בפעולתם של כוח הכובד, כוח הגרביטציה. כל אחד מכיר את העובדה שכשהוא נופל על הרצפה מגובה רב, הוא מרגיש שהוא נופל על הקרקע, הוא מרגיש אולי איזה מכה שהוא מקבל. האם מזה הוא מרגיש את כוח הגרביטציה? עדיין לא. אולי הוא רואה שהרצפה מתקרבת אליו. אם היה למשל היה עוצם את העיניים, הוא היה מרגיש אולי שהוא מרחף ונופל מאיזה גובה. אבל מה קורה? אם אנחנו מסתכלים על שני גופים שנופלים ביחד, ואנחנו נראה ששני הגופים האלה הם בעצם בסופו של מתחילים להתקרב אחד לשני. ופה רק על ידי צפייה בשני גופים דווקא, ואומרים שיש ביניהם איזושהי התקרבות, זה ניסוי מחשבתי שעשה איינשטיין, ואז הוא אמר, סימן שיש כוח שפועל בין שני הגופים האלה. והוא דווקא הגדיר את הגרביטציה לא ככוח אחד שמושך רק למקום מסוים, למרכז כדור הארץ, אלא כוח דווקא שפועל בין הגופים. הגרביטציה. אז יוצא מכאן שכדי להבחין בכוח, היינו צריכים להסתכל על שניים. זאת אומרת, רק כוח שהוא כוח יחסי.
ודאי שהוא פועל בין שניים. כל הכוחות הם פועלים בין משהו למשהו.
כן, אז מה שמעניין פה, אם אנחנו מדברים על הנושא הזה של גרביטציה, זאת אומרת, זה לא כל כך אינטואיטיבי לחשוב שעכשיו פועל בינינו איזה כוח גרביטציה. אולי אנחנו נמשכים לקרקע. אבל שבועל בינינו כוח גרביטציה, זה באמת הייתה תגלית או מאוד מעניינת של איינשטיין, שחשב על זה בצורה כזאת. האם, מה זה מלמד אותנו אולי על האופי האמיתי של הכוחות שפועלים עלינו והם נסתרים מאיתנו? כוחות שפועלים בינינו. גם הכוחות הרוחניים זה כוחות שפועלים בינינו, רק אנחנו לא מזהים אותם.
אז שוב, אנחנו מדברים על הכוחות שהם פועלים לפי הטבע שמתגלה. הטבע שמתגלה זה טבע של עולם הגשמי. והעולם הרוחני מתגלה וכוחות שלו מתגלים, אך ורק כשאנחנו מפעילים אותם. אם אנחנו, אני לא מפעיל, אין עולם הרוחני. אין, פשוט לא קיים. ולא קיים, לא, לא קיים עם הכוחות שונים שלו, אלא רק יש כוח אחד שמפעיל את כל המציאות, שהוא כוח ההשפעה, כוח העליון, הוא מפעיל. וכוח השפעה מצדי, אם אני מפעיל במידה הזאת, אני גם כן מגלה אותו. ואם אין לי כוח השפעה מצדי, אני לא מגלה. לכן אנחנו אומרים שהוא נסתר.
חכמי הקבלה גילו את הכוחות האלה.
אבל
כתבו ספרים, זאת אומרת, יש כבר, מה שנקרא, נוסחאות, יש כבר את התיאוריה, זאת אומרת, כן. יש, המדע כאילו כתוב.
כן.
אז לא צריך להגיד כל פעם, זה לא קיים, אם אנחנו לא נעצר אותם, לא נגלה אותם. למה צריך כל פעם לחזור על זה? כבר גולה, זה כבר, התגלה כבר.
בסדר, אפשר לדבר ברמה כזאת, אבל נם שרמה האמיתית היא הרבה יותר גבוהה. כלומר, היא אומרת על זה שאם אני לא מייצר את הכוחות האלה, הם לא קיימים. הם לא קיימים. כמו שלא קיים, לא קיים, לא קיימות העולמות. העולמות העליונים, כן? גבוהים, חזקים, גדולים, עולמות של השפעה, הם לא קיימים, הם לא קיימים, עד שאני לא נכנס ליכולת להשפיע, ואז אני בונה קשר ביני ובין העליון, עליון הכוונה הבורא, ואז השרשרת, כוחות שמקשרת אותי עם הבורא, היא נקראת עולמות עליונים.
אוקיי, okay. עכשיו, אם נחזור רגע לדוגמה הזאת של הגרביטציה שפועלת בין אנשים, בין שני אנשים, יש ממש לזה נוסחה, כן. שניסח אותה, בין שני גופים, שתי מסות, האם גם כוח רוחני פועל בין גופים, בין אנשים, בין נשמות, האם גם כוח רוחני הוא פועל בצורה הדדית, בין חלקים שונים? הוא מקרב, הוא דוחר, זאת אומרת, חלקים שונים.
כן, אבל שוב, אני אומר לך, אם אתה לא מפעיל אותם, אז הם לא קיימים.
אנחנו מדברים על קבוצה, אנחנו מדברים על כל מיני חלקים, אומרים שיש כוחות שפועלים, האם זה כוחות שפועלים, זאת אומרת, להבין את האינטראקציות של כוחות רוחניים. זאת אומרת, למשל פה ראינו בדוגמה הזאת של איינשטיין, ראינו שאם אין שני גופים שנופלים, אי אפשר כן. להבחין שיש כוח, זה גם דבר חשוב.
אז כך את זה כעיקרון.
אוקיי, זאת אומרת, זה עיקרון מנחה.
לכן, כמו שאנחנו אומרים, אין בורא ללא נברא. ככה אין עולמות עליונים, אלא אם יש נברא שבונה אותם בקשר בינו לבין הבורא. שרשרת כוחות שמקשרת אותי עם הבורא, שאם אני יכול להתקשר עליו, השרשרת הזאת נקראת עולמות עליונים, חמישה עולמות עליונים.
והאם גם הכוח הרוחני הוא כוח שהוא פועל, הוא כוח יחסי, אפשר לגלות אותו כשזה רק עם שניים, נכון? צריך להיות איזשהו...
זה רק, לכן אני אמרתי, אם אין אדם, אין העולמות. זאת אומרת, אין שום כוחות.
אוקיי, עכשיו לא יכול... זה יותר ברור, כן, עכשיו זה יותר ברור.
נו, סליחה, אולי זה...
לא, אנחנו גם לומדים מתוכנית לתוכנית. אוקיי, אני אקח דוגמה נוספת, לחץ מהקרקע. אני רגיל להרגיש את הלחץ, כן, עכשיו אנחנו יושבים, לוחצים על הקרקע עם הרגליים שם, מרגישים את הלחץ, שיושבים על הכיסא, ומסתבר מה קורה, מסתבר שיש, האטומים שלנו, הם יוצרים איזשהו כוח חשמלי, וכתוצאה מזה, יש גם כוח נגדי שבא מהקרקע, שזה גם שייך לאותו כוח המשיכה של הגרביטציוני. אבל אם למעשה הוא לא היה קיים, אז גם לא היינו מרגישים שאנחנו לוחצים על הקרקע את הכפות רגליים שלנו.
כן, כוח הלחיצה וכנגדו כוח התחייה.
אז שוב יש לנו פה עוד תופעה שיש פה כוחות, ואנחנו לא מודעים שיש פה בעצם כוחות, אלא חיים במציאות שהיא... האדם, כשהוא חי במציאות לא של כוחות, שפועלים עליו כוחות, שלוחצים עליו כוחות.
יש כל הזמן בעיה אתה אומר, אנחנו חיים במציאות, אנחנו מגלים, לא מגלים, אנחנו מדברים רק על מה שאנחנו באמת מגלים, מה שלא מגלים אין מה לדבר. זהו. לכן, אם אדם מסוגל לגלות את הכוחות האלה שפועלים עליו, בעתם שהוא נמצא בתוך כוחות האלה, כן. אותו דבר ברוחניות. אם אני מסוגל להפעיל את הכוח כנגדי, אז אני נמצא באינטראקציה עם הכוח העליון, עם הבורא, ואני יכול להגיד שכן קיים, כן נמצא כאן כוח משיכה וכוח התחייה, כמו שאני עם הקרקע, כמו שאתה אומר.
כשקראתי על איזושהי תגלית פיזיקלית, או למדתי את זה בבית ספר, ולמדתי שיש כוח גרביטציה וכוח שדוחה, ולמדתי את זה בשיעור פיזיקה, את מה שעכשיו סיפרנו את הדוגמה הזאת, איך שאני לוחץ על הקרקע ואני מרגיש. האם מזה שלמדתי, קראתי על זה בספר, עכשיו אני הופך להיות למודע שיש כוח עכשיו, בין שאני לוחץ עליי, יש כוח שלוחץ עליי בחזרה, ובגלל זה אני מודע לכוח הזה. האם בחוכמת הקבלה, איך זה בחוכמת הקבלה, איך לא, איך
זה... זה שאתה למדת את זה, זה לא אומר כלום. בפיזיקה גם כן, אני יכול לקרוא בספר, אבל אני לא מרגיש את הכוחות האלה. זה מישהו גילה ומספר לי. וגם כן נותן לאיזה דוגמה, שאם תעשה כך וכך, אז אתה תגלה. אז אני יכול לחזור על הדוגמה שלו, ועל ניסוי שלו, וגם כן לגלות אותם התופעות. אותו דבר בחוכמת הקבלה. כתוב בספרי הקבלה כל מיני תופעות, שגילו המקובלים, ועשו מזה ממש חוכמה, מערכת גדולה שגילו. בסך הכל זה מערכת שמקשרת נברא עם הבורא, ואז מתוך זה אדם יכול להתאמץ ובעצמו לעבור כל מיני עיצות של מקובלים, וגם כן להביא את עצמו למצב שהוא יגלה את הכוחות האלה. אבל בהתאם למה שאנחנו בעולם שלנו מגלים את הכוחות החומריים על ידי המכשירים, כן, שבונים אותם לכך, למטרה זו, בעולם, בכוחות הרוחניים, אנחנו מגלים מזה שאנחנו בונים מעצמנו את המכשירים שמגלים את הכוחות העליונים, רוחניים.
אני רוצה פה באמת לעשות איזושהי השוואה, שאולי באמת תבהיר את הגישה המיוחדת שאתה מדבר עליה. אם את יושב בהרצאה בפיזיקה, וישבתי בכאלה, אז כששמעתי את ההרצאה על כל מיני תופעות, המרצה בפיזיקה, הוא לא אמר לי, אם אתה לא תעשה את זה ואת זה ואת זה, אתה לא תגלה את זה. הוא לא הדגיש לי את זה כל פעם, הוא לימד אותי את החומר, עשיתי מבחן וזהו. ואתה מדגיש כל הזמן, כל משפט ומשפט אנחנו רואים, אם לא תעשה, לא תגלה, אם לא תעשה, לא תגלה.
כי אתה כאן המכשיר שמגלה. אם בפיזיקה אתה יכול לבנות מכשירים, ועל ידם לגלות תופעות. בחוכמת הקבלה אתה צריך לבנות את עצמך כמכשיר, ובעצמך בתוכך לגלות תופעות. ואין גילוי מחוץ לך. הכל ברצונות ובמחשבות שלך. וכמה אתה תתקרב ולהידמות את עצמך לכוח העליון, גם במוח וגם בלב, גם ברצון וגם במחשבה, לפי זה אתה תגלה אותו, וזה בעצם הכל.
ולמה באמת אותו מרצה בפיזיקה, הוא לא לוחץ על התלמידים?
כי לא אכפת לו מי אתה לפי האופי, ומה אתה עושה עם עצמך, כי אתה יכול להיות איש פושע, לא חשוב מה ומי, וגם כן להיות יחד עם זה פיזיקאי גדול. ובחומת הקבלה אתה צריך להפוך את עצמך לדומה לכוח עליון שהוא טוב ומיטיב ונמצא באהבה לכולם. אתה צריך להפוך את עצמך בדומה אליו, ואך ורק אז אתה יכול לגלות אותו, להתקשר אליו, להבין אותו.
אבל למה המקובל, המורה, יש לו איזה אלמנט של לחץ, של חיוב. משהו, יש שם משהו שכאילו דורש ממישהו לומד, אל תסתפק מזה ששמעת את מה שאמרתי. כאילו, אם, בלי זה, זה, כל מה שאמרתי, זה, אין בזה שום, אין איזה שום משמעות. מזה רק ששמעת את מה ששמעת בהרצאה. כשאני לומד פיזיקה, אין לי לחץ מהמרצה להיכנס לאיזה תהליך.
כי שם מרצה צריך ללחוץ עליך שאתה תלמד יותר, ותנסה לבנות אולי מכשירים חדשים, ולגלות תופעות חדשות מחוץ עליך, שלא אתה אותו האובייקט, אותו המתקן, שבו התופעות האלה התגלו. מה שאם כן בחוכמת הקבלה, דווקא אתה, במידה שאתה משתנה ומתקרב בהשתוות הצורה לכוח עליון, אתה תגלה את התופעות האלה. לכן לחץ עליך הוא הכרחי. בחוכמת הקבלה דווקא ההתקדמות היא לא על ידי זה שאתה מפתח איזה חוכמה, אלא שאתה מפתח את השכל ורגש שלך לתכונת ההשפעה, לקראת אהבת הזולת. בזה, בהתאם לזה, אתה מתקדם.
זאת אומרת, כל הזמן אל תשכח שאתה האובייקט שזה צריך לעבור בך, ולכן אתה חייב להשתנות. אל תשכח. כל הזמן הם צריכים להזכיר את העניין הזה. כשאנחנו לשים מסטיק, מסתבר שמה שגורל המסטיק להתרכך זה כוח חשמלי. שאנחנו מפעילים המולקולות שבאות במגע עם המים, עם הרוק שלנו, וככה אנחנו מפרקים את המסטיק. וככה אנחנו גם מפצחים אגוזים, או גוזרים נייר באמצעות מספריים, מפעילים כוחות חייה חשמליים של המספריים. עוד אז יש כל כך הרבה כאלה דוגמאות שאנחנו, אני לא חשבתי עד שלא קראתי לזה, שאני מפעיל איזה כוח חשמלי בכל הפעולות שאני עושה. האם גם אנחנו, האדם, הוא מפעיל כוחות? זה גם המודל בחוכמת הקבלה, שאדם הוא מפעיל כוחות?
כן. אדם הוא מפעיל כוחות, הוא מקבל כוח מלמעלה כדי להשתנות, ומשתנה, ובהתאם לזה מגלה את הכוח שמשנה אותו.
זה אומר שהאדם הוא כאילו המאסטר, והכוח הוא כאילו העבד שלו?
נכון, כן. הכל מתחיל מאדם. ניתן לאדם יכולת, כוח, הזדמנות לשנות את עצמו. וזה תלוי בתוך האדם. זה הבחירה החופשית שלנו. אחרת לא היה לנו בכלל שום צורת החיים אנושיים. לא היינו, היינו כבהמות. ולא היה בכלל הבנה והכרה בחיים כמו כמו שאנחנו מרגישים, שיש לפנינו כל מיני הזדמנויות, ואנחנו יכולים להשתמש בהם, ולהגיע להתפתחות עד עד הצורה העליונה ביותר.
עכשיו, לפעמים אתה מדגיש דווקא את המצב מפור של אדם, שאדם הוא כמו, מה שנקרא, סלב, הוא עבד, הוא בעצם המופעל, הוא הנפעל. אז מתי הוא הופך למאסטר?
במידה שדומה לכוח העליון. במידה שיש לו תכונת השפעה, שישנה בו, שהוא פיתח אותה, כן? במידה הזאת הוא נעשה מאסטר. זאת אומרת, במידה הזאת הוא מתחיל להשפיע על הגורל שלו, מתחיל להיכנס למערכת עליונה בצורה אקטיבית.
זאת אומרת, כל עוד אני בתוך האגו, אני סלב, אתה, אני עבד, אז אני
אתה נשלט, נפעל וזהו.
ואני יכול להיות מאסטר רק בכיוון של השפעה. רק.
כן, בלבד, כי מערכת כולה פועלת רק בהשפעה. לכן, שאתה רוכש מידת ההשפעה, על פני מידת הקבלה שלך הטבעית, בכמה שאתה רוכש, במידה הזאת אתה נכנס לתוך המערכת הזאת. זה נקרא שאתה מגלה את העולם העליון, נכנס למערכת עליונה.
זה סוג של איזשהו מהפך.
כן, זה באמת גורם להתפתחות, לפקיחת עיניים, למשהו חדש בחיי אדם.
כי תמיד נדמה לנו שדווקא בכוח האגו אנחנו מסוגלים לעשות דברים, כי זה מה שניתן לנו.
לא, בכוח האגו אנחנו עכשיו מגלים יותר ויותר מיום ליום שאנחנו לא מסוגלים שום דבר לעשות. שאנחנו לא מסוגלים לנהל את העולם שלנו בכוח האגו שלנו. כי העולם שלנו מתחיל להסתובב, להתהפך לכיוון ההשפעה, לקראת ההשפעה. ולכן אם אנחנו לא רוכשים בהתאם לזה תכונת השפעה, אנחנו מאבדים שליטה על העולם. העולם, במילים אחרות, הוא הופך להיות לעגול, לאינטגרלי, לגלובלי, לקשור בצורה הדדית. אמנם שלא טוב, הקשר לא טוב, אבל בכל זאת, ואנחנו לא מסוגלים אפילו בצורה גשמית לנהל את העולם שלנו, בלי להיות גם כן כאלה הקשורים זה לזה. ולכן לפנינו רק לתקן את עצמנו, ולרחוש תכונת השפעה, אהבה, חיבור, הדדיות, ורק בצורה כזאת אנחנו נוכל לחיות בעולם הזה, בעולם שלנו, הגשמי אפילו, בצורה נכונה טובה.
על פי הפיזיקאים, היקום שלנו מתפשט בקצב מואץ?
כן.
כאשר בהתחלה זה היה בקצב מואט, ודווקא אז זה גרם את האפשרות להיווצרות החומר. האם השינוי הזה שעכשיו זה עובר לקצב מואט, הוא מעיד על משהו גם בהתפתחות האדם?
כן, כי זה אנחנו צופים. אנחנו בודקים. וכל היקום הוא קיים רק בדמיון שלנו. ולכן זה רק אומר עד כמה שהכלים שלנו באמת מתפתחים מהר, וכמה שאנחנו צריכים מהר ככל האפשר להגיע גם כן לתכונה השנייה של קיים בטבע, לתכונת ההשפעה.
תודה רבה לך רב דוקטור מיכאל לייטמן, למדנו עוד קצת על הכוחות שאנחנו צריכים להרגיש אותם. תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בעוד תוכנית שלנו של עולמות נפגשים. שלום ולהתראות.